שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט שלנו, סטארט-אפ דאון, היום אנחנו בפרק חגיגי. למאזינים החדשים נזכיר שהפודקאסט עוסק בניהול, במנהיגות, בחברות ובארגונים. בפרקים אנחנו בעצם מעלים סוגיות ניהוליות וארגוניות שצפות מתהליכי הליווי שלנו בשטח עם מנהלים ומנהלות בארגונים שאימצו את הגישה הניהולית שלנו, ניהול על פי ערכים בשיטת אים. הפרק היום הוא עוד פרק בסדרת הפרקים Your Voice, שבה אנחנו מערכים אנשים מהתעשייה, מנהלים ומנהלות שספרו לנו בגוף ראשון על חוויות הניהוליות שלהם מהשטח, על האתגרים וכמובן גם על הטיפים הכי טובים להצלחה. הפרק הוא חגיגי כי אנחנו מדברים על נושא שהוא טיפה אחר היום, על חיבור בין עולם הכדורגל והספורט לבין מנהיגות וניהול בארגונים. נמצא איתנו היום גם אורח יקר, אדם שאני מכיר כבר לא מעט שנים ומאוד אוהב ומעריך. בתקופה האחרונה יצא לנו גם לעבוד לא מעט ביחד, דניאל קובלר, מנהל פיתוח ארגוני בחברת ספינומנל. בוקר טוב, דניאל.
אלן זיו, בוקר טוב.
מה שלומך?
מתרגש להיות פה.
מתרגש?
מתרגש.
האמת שגם אני מתרגש. אני ודניאל, או דניאל ואני, ישבנו לפני חודש בבית קפה, ודיברנו קצת על החיים, על עבודה, על ארגונים, ובשיחה דניאל התחיל לדבר על נושא של ספורט וכדורגל ואיך הוא מתקשר למנהיגות, ואני נדלקתי ואמרתי, אנחנו חייבים להקליט פרק על הדבר הזה, כי, וזה גם מה ש, על מה שנדבר היום, על הקישור בעצם בין עולם הכדורגל והספורט לבין מנהיגות וארגונים. הידע שהצגת שם היה לא פחות ממדים, ואני רוצה שנביא את זה היום לפרק. אז ספר קצת עליך, דניאל, על הרקע שלך, על, קודם כל על ספינומנל, שזו חברה מדהימה עם אנשים מדהימים, וגם אחרי זה קצת על התפקיד שלך שם, על הרקע, איך הגעת לשם.
בטח. אז כמו שאמרת, באמת אני עובד היום בחברת ספינומנל, כמפתח ארגון. בעברי עבדתי כמנהל פרויקטים, הייתי מנהל מוצר, גם בקבוצת ידיעות אחרונות, וגם הייתי בשירות הביטחוני קצת איזה כמה שנים. עוד קצת אחורה, אם נלך, גם קמתי עמותה וניהלתי אותה, עמותת יוצאי הלוטר, שהיום עושה חייל בכל הקשור בתמיכה ועזרה ליחידה ולפלגת המילואים בכל הקונסטלציה של מלחמה.
דרך אגב, עבדתם חזק מאוד בחודשים האלה, בשביעי באוקטובר.
מאוד, וגם לאחר מכן, זה גם זה צריך לדעת להקים ולנהל, והדבר הזה נותן תמיכה, וזה ממש מרתון, והיום יש אנשים מדהימים שנותנים שם יד ועובדים. אני נותן את הליווי מאחורה וברקע כמה שאני יכול. וככה התגלגלתי קצת יותר לעולמות של ניהול, תמיד נמשכתי לאזור הניהול, אם אני יכול להגיד, מהיותי בצופים, מדריך, בצבא הייתי מפקד ומדריך, אחר כך בעבודות תמיד הלכתי לתפקידים היותר קרוסינג, היותר מתכללים, פחות הייתי האיש מקצוע הכי טוב במשהו ספציפי, תמיד ראיתי יותר את התמונה הרחבה, ומשם התגלגלתי, לקחתי את המקום של פרויקטים כנקודת כניסה שלי לעולם של הניהול, ואז מילאתי תפקיד כזה במספר חברות, כנל בספינומנל. תמיד היה לי משיכה כזה, אפשר להגיד, בין עולמות של התכנון לביצוע. יש כזה איזה פער תמיד בין מה אתה מתכן למה קורה בפועל.
פער מוכר.
פער מוכר, בדיוק. אז תמיד יש כזה את הרמה הטקטית, איך דברים קורים, אבל כאילו לפעמים אתה יושב, מה אנחנו אומרים בצבא, מתחת לפלורסנטים הדברים נראים שונה. וזה היה אתגר שתמיד רציתי לענות עליו, על איך לחבר את זה, לקצר את הדרך, איך נשתמש במילה הזאת. אבל אני חושב שזה טקטיקה ואסטרטגיה, תכנון וביצוע, זה תמיד שני צדדים של אותו מטבע.
כן. תספר קצת על ספינומנל, מה אתם עושים?
ספינומנל זה חברה שמייצרת משחקים, עובדים World Wild. אנחנו קיימים כבר משנת 2014, החברה תפסה תאוצה מאוד משמעותית מאזור שנת 2019-20, תחילת קצת לפני הקורונה, והחברה גדלה ומתפתחת, וכמו שאתה מכיר, כל חברה מתפתחת, יש כאבי גדילה, וזה אתגרים, ואנחנו ממש מנסים לענות אליהם בצורה מאוד מקצועית, אנושית, תהליכית, וגם, אתה יודע, כמו כל חברה אחרת, גם עושים את שלנו, בדרך שלנו, זה נקרא ספינומנל ווי, זה מושג שאנחנו מגדירים אותו פנימית, ומקווים שזה יעבוד לנו.
בטח שיעבוד, כבר עובד, למה?
עובד.
אז היום, כמו שאמרנו, אנחנו נדבר על נושא של קישור בין כדורגל למנהיגות, שזה, שוב, זה נושא מרתק. ותספר לפני זה, זאת אומרת, נתת קצת הרקע על המקצועי והחיבור למנהיגות, לנושא של ניהול ומנהיגות וכולי וארגונים, אבל תספר קצת איך הגיע באמת החיבור גם לעולם הספורט.
אז אני אסביר. בשני המקרים, שכמו תיארתי קודם, בין טקטיקה לאסטרטגיה, תכנון לביצוע, יש איזה, את העולם של התיאוריה ויש את העולם של, של היישום, בסדר? ואני פוגש את זה גם בספורט, נגיד כמו במאמן של קבוצה, אבל הוא לא הולך ומשחק את המשחק. יש את השחקנים בפועל, וכשהקבוצה לא עובדת, מפטרים את המאמן, ואתה כאילו שואל את עצמך, מה הקשר לפעמים? זה לא שאם תפטר את המאמן, פתאום השחקן היה יותר טוב. ונתקלתי בקורס במשפט בינלאומי, בתואר הראשון שלי, שנתן את המשל של שני הכפרים, ואת הדרך ביניהם. נקרא לזה כפר לצורך האנלוגיה, ניתן את הכפר, נקרא לו כפר הפרקטיקה וכפר האידאה. וכפר הפרקטיקה, נגיד, חיים שני סוגים של אנשים, החלטות ומעשים. ובכפר האידאה חיים עקרונות וערכים, שתי דברים מאוד אמורפיים ומנחים. אבל ברור לכולם שככל שאתה מקרב את העקרונות והערכים להחלטות ומעשים, המציאות או הסך של הכלל, הסינרגיה, היא ביפר תהיה הרבה יותר טובה ויותר מוצלחת, ואנחנו נראה לזה תוצאות. אם לוקח את זה לספורט, כל מאמין יש שתי עקרונות וערכים שהוא מאמין בהם, כנל גם בניהול. וההחלטות והמעשים מתקבלות במגרש. עכשיו, מתי קבוצה לא עובדת? כשיש מרחק מאוד גדול.
בין התיאוריה למה שקבענו בחדר שם על בשעה, לבין מה ש...
מה שאנחנו עובדים באימונים, מה שתכננו בחדר. ואז יש, במשל, יש דרך. שפעם אחת אתה הולך בה, אז אתה מכיר את זה שטיפה בדשא, יש כזה עקבות של, של, של מישהו הלך בו. אבל אם אתה הולך בה המון פעמים, אז כבר יש בוץ. ואם אתה הולך בה עם טרקטור, אז ממש יש כבר שביל כזה אפר. ואם אתה גם שם אספלט, אז ממש יש כביש. אתה כאילו לוקח את העקרונות והערכים, ואתה מתחיל לקשר ולקרב לאט, 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 בין זה לבין ההחלטות ומעשים. ככל שהדרך יותר יציבה ויותר רחבה ויותר טובה, אז אפשר כנראה לנסוע בה יותר מהר ולקצר את המרחק. ואז ככל שהמקצר, כמו שאמרנו במשפט הקודם, נניח כמו שהמרחק יותר קצר, הביצוע של הכלל הרבה יותר טוב.
נאמר שאתה אוהד גם מושבע וחובב כדורגל, חובבן, אבל...
שחקן חובבן ואוהד מושבע.
כן. מתי הרגשת, אנחנו עוד מעט גם נרחיב על העקרונות והדברים, מתי הרגשת את החיבור הזה בין, וואלה, העולם שלי של הניהול שאני נמצא בו, קשור גם באמת לעולם שאני מאוד אוהב של הכדורגל. זאת אומרת, איפה התחיל לך ההבזק הזה של החיבוריות?
אני חושב שזה משהו שהתפתח איתי עם ההתבגרות שלי, ואני אתן את התקופה של ברצלונה, אני אוהד ברצלונה כמובן, אם אני שלא לא יודע, והגדילה של ברצלונה בתקופתו של פאפ, ואחר כך של טיטו, ואז קצת של לואיס אנריקה, היה שם חיבור מאוד עמוק בין פילוסופת משחק לפרקטיקה במשחק. וזה גם היה שנות ההתפתחות והעיצוב שלי כסטודנט, כעובד, כבן אדם, שנות ה-20 המוקדמות עד מאוחרות. וראיתי את החיבוריות המאוד עמוקה הזאת ואת התוצאות שהיא מביאה.
ראית את זה לבד? זאת אומרת, לא, יום אחד היית בישיבה ואמרת, בונה, זה מזכיר לי כאילו את המשחק הזה שראיתי אתמול, או איזה עיקרון שזה, איך זה קרה?
אני חושב שזה טיפה-טיפה עד שמילה את הכוס, ממש בצורה הזאת. אבל כן, היה לי איזה פתאום איזה רעיון שראיתי באחד הערוצי ספורט של דווקא של טרי אנרי, שהתראיין והוא אמר, שהייתי תחת פאפ, אחד הדברים היו לו עקרונות באימון, אבל אחד העקרונות הכי מרכזיים שלו זה למשל היה פוזישן, המיקום שלך במגרש. וניסיתי להבין מה הוא אומר, הרי המגרש הוא מאוד דינמי, כאילו פעם אחת הקדימה, פעם אחת האחורה, פעם אחת הימין, פעם אחת השמאל. הוא אמר, פאפ מאוד כעס עליי שיצאתי מהמשבצת שלי. הוא אמר, אם אתה יוצא מהמשבטת שלך, זה למעשה אתה עושה פגיעה בשיטה. כי השיטה אומרת שאתה תלכת במשבטת שלך. לא כדי למגר אותו, לא כדי להקטין אותו. כי ככה השיטה עובדת. אם אתה יוצא מהשיטה, אתה מערער על השיטה.
ואז עשה לך קישוריות, רגע, זה קשור לעולם.
זה קשור לתהליכים, בצורה מצוינת. אם אני עכשיו לוקח לתהליכים, בן אדם שיוצא מהפוזישן שלו, נגיד מהשלב שלו בתהליך, ורץ אחורה או רץ קדימה, מה זה עושה בעצם? זה עושה מיקרו-מנג'מנט במקומות מסוימים? התשובה היא כן. או במגרש, אתה כאילו בא אחורה, לוקח את הכדור מהקשר. אתה לא מחכה שהוא ימסור לך. מה זה קורה? פתאום חושב, הוא לא שמח לי שאני יכול למסור את הכדור כמו שצריך. גם אתה לא יכול לרוץ את כל המגרש כל הזמן, אתה תתעייף.
זאת אומרת, את האם אנחנו לוקחים את זה רגע, עושים מקבלה, כל אחד צריך להיות כמו במגרש, גם בארגון, כל אחד צריך להיות בעמדה שלו, כדי שהדבר הזה יוכל לעבוד כמו שצריך.
אם קבענו, נגיד שיש פרויקט, נגיד שזה התקפה, בסדר? פרויקט זה התקפה. הלכנו עכשיו, אנחנו מוכלים לתקוף את השער של היריב, והתפקיד שלי להפקיע את הגול. אני לא יכול לרוץ לשער לקחת את הכדור מהשער.
נכון.
נכון? אני צריך לסמוך, איך הנרי אמר ברעיון, התפקיד של הקבוצה זה להביא את הכדור לחלוץ. לא שהחלוץ ירוץ לשוער ויגיד לו, תביא לי את הכדור.
כן.
אז אני צריך לסמוך שכולם יעשו את העבודה שלהם מספיק טוב, עד לשלב שזה מגיע אליי.
זה מדהים, אתה יודע, כי אתמול, ואולי לא במקרה, אני לא יודע, זה ממש, זה צד צירוף מקרים כזה, הקלטנו שני פרקים על עבודת צוות ועל מבנה ארגוני. ובמבנה ארגוני דיברנו על החשיבות של תהליכים וגם של הגדרות תפקידים. זאת אומרת, איך אני, אחד העקרונות החשובים במבנה ארגוני זה שכל אחד יש את התפקיד שלו. וכל אחד, לא רק יש את התפקיד, גם משהו, יש הצדקה לתפקיד. ומאחורי התפקיד גם עומדות הגדרות מדויקות וברורות, שעוזרות לי להבין איפה אני נמצא בתוך כל התמהיל הארגוני. הדבר השני זה עבודת צוות. דיברנו על הנושא של הנושא של קישוריות וחיבוריות בין האנשים ועל בניית אמון. ובסוף, פה זה קצת מתחבר לי, אתה אומר, אם יש לי את התפקיד שלי, אני גם, לא רק שאני יודע לתפקד יותר טוב בתוך התמיל הצוותי, אלא גם אני יודע לבנות אמון יותר טוב עם האנשים שסביבי, כי אני לא אולי פולש להם לשטח, לוקח מהם את המקום שלהם, אלא יש לי את המקום שלי, ואני סומך על זה שלכל אחד יש את המקום שלו, ואז אנחנו יכולים ביחד לשחק ולנצח.
אני מאוד מסכים, כי תחשוב על זה שנייה על כדורגל, זה ספורט ש11 אנשים צריכים לעשות פעולה אחת, להכניס שער. אין עוד ספורט שמקבץ כזאת כמות של אנשים לפעולה אחת. כדורסל זה 5, טניס זה 1, אולי 2, כדור מים זה 7 או משהו כזה, כאילו, וזה גם ספורט מאוד מאוד דינמי, שגם רץ לאורך 90 דקות, עם הפסקה אחת. זה קשוח.
כן.
זה מעייף. עכשיו, אתה צריך כל הזמן להיות בפוקוס ולדעת מה התמונה הכוללת ומה התפקיד של כל אחד. כך למשל את הנושא של חילוף. נכנס שחקן, יצא שחקן. אם אני לא יודע איפה הוא נכנס, אנחנו יכולים לדרוך אחד על השני. אנחנו יכולים להיכנס אחד לאותה משבצת ולהפקיר שטח אחר. אנחנו
נכון.
חושבים שאנחנו עושים את טובת הכלל.
נכון.
ואנחנו מפסידים את המשחק, כי אם אני לא אומר, אני בהגנה, אתה בהתקפה, ואנחנו מחלקים את התחומי האחריות שלנו, אנחנו בעצם עושים לעצמנו סוג של קניבליזם בלי להבין.
נכון.
ואז אתה כועס עליו, והוא כועס עליך, אבל לא, שנינו, המטרה שלנו היא לנצח. אבל גם בניצחון, עכשיו התקפה, התפקיד שלי להפקיע גול, התפקיד שלך למסור לי את הכדור. התפקיד שלך לפתוח לאגף, התפקיד שלי לרוץ לאמצע. אני חייב לדעת מה מצופה ממני.
אז אתה יודע מה, בוא נשאל עכשיו באמת, מה קורה כש, אתה יודע, הרבה פעמים לומדים על הכן מהלא, כאילו, מההפך. מה קורה כשבאמת, במגרש, בוא נתחיל מהמגרש ומהכדורגל, שלא כל אחד נמצא במקום שלו. שאני, כמו שאמרת מקודם, שנינו רצים לאותו כדור. מה אז קורה?
נלך בצורה קלאסית, הכי פשוטה. נגיד הבלם מרגיש שזה עליו. הוא עכשיו רוצה לנצח את המשחק, הוא מרגיש שלוקח את הכדור ורץ איתו קדימה. עכשיו, יש מרחק שהוא צריך לרוץ, יש 11 שחקנים אחרים שצריכים לסכל אותו, והוא עדיין רק בן אדם אחד, ונגיד גם דקה 80. הוא מתעייף, מאבד את הכדור. הסיכוי שלו לחזור להגנה הוא אפס. עכשיו אין אף אחד בהגנה, נכון? ויש 11 אנשים מולו, נגיד אפילו רק 5, קו התקפה או הגנה הראשון, שתוקפים אותנו. מה שהוא עשה, הוא ניסה לנצח, הוא ניסה בכוונות טובות, והפסדנו את הקרב, או את המלחמה במקרה הזה, נגיד אם זה 1-0 ושריקת סיום. זה יכול לעשות בדיוק את ה-180 מעלות ממה שניסית לעשות.
מהתיאוריה, מהחדר ההלבשה שתכננתי.
בדיוק. דרך לגיהנום רצופה כוונות טובות. היה לו כוונה מצוינת, אבל ברגע שהוא לא הבין או לא הסבירו לו איפה הוא יושב בתוך, נקרא תהליך, הפרויקט, שנקרא התקפה כרגע, שאתה, המטרה שלך להעביר את הכדור לקישור, הקישור צריך להעביר להתקפה, התקפה צריכה להפקיע גול, אז למעשה הרס את כל התהליך. יצר חור, ואנחנו הפסדנו את השוק.
זהו, איך זה בארגון נראה, דבר כזה?
בארגון זה יכול לראות בהמון כיוונים. זה יכול לראות באחד שמרגיש שהפרויקט לא דופק, והוא רוצה עכשיו להביא את זה לידי ביטוי ולדחוף אותו קדימה. אז הוא מאוד פושינג על זה, אבל הוא בסופו של דבר לא יכול לעשות את הכל. או זה יוצר עכשיו הרבה תקשורת, ואז יש פתאום הרבה רעש. הרעש הזה הוא רעש שלא קורה לרעה בחלל ריק. הוא משפיע על אנשים. אנשים חושבים שאולי הם עושים את העבודה שלהם פחות טובה. אנשים פתאום אולי עושים, נותנים פוקוס על משהו שאין עליו עכשיו פוקוס. הוא פשוט חושב שיש על זה פוקוס.
זאת אומרת, הוא לא בסינכרון בכלל עם הקבוצה.
כן.
הוא רץ, הוא החלוץ שרץ להגנה לקחת הכדור.
בדיוק, הוא יצא מהשיטה. הוא יכול להגיד, המאמן אמר לי, אבל המאמן לא אומר רק לו, המאמן אומר לכולם, נכון? המאמן לא מדבר איתך באופן ישיר. אם כן, זה גם בעיה, כי למאמן יש 11 שחקנים, אין לו שחקן אחד.
יש איזה שהם, בוא נשאל את זה ככה, יש איזשהו שחקן שאתה יכול לקחת את העקרונות מנהיגות שלו ולהגיד איך הם באים לידי ביטוי בתוך המגרש?
תראה, לרוב שחקנים...
שאנחנו יכולים ללמוד ממנו.
אנחנו יכולים ללמוד מכל שחקן. אני חושב שמרבית השחקנים שאתה תראה אותם מנהיגים במגרש, הם יושבים באיזה 2 או 3 פונקציות מרכזיות. א', הם תמיד במרכז המגרש, כלומר באמצע, לא בחצי, אלא באמצע. הוא יכול להיות שוער לרוב, הוא יכול להיות בלם, הוא יכול להיות קשר מרכזי. בוא נגיד שהקשר המרכזי זה סוג של PM. זה מנהל פרויקט, מנהל מוצר, מנהל פוגרם כזה או אחר, שיושב ומתחיל לתכלל את האירוע, והוא הצינור המחבר בין המגרש למאמן. יכול להיות גם בלם או שוער, וגם האנשים שתמיד נמצאים במרכז המגרש, ורואים קדימה, ורואים את כל התמונה.
יש אבל איזה שחקן ממש, כאילו שאתה יכול לתת דוגמה על שחקן, אתה יודע, לא יודע, מאיזה קבוצה שאפשר...
שהוא מנהיג?
שהוא מנהיג, והוא גם מה שנקרא נמצא במקומו, כאילו עושה את התפקיד שלו במקסימום.
אני אלך לקלאסי, אני אגיד מסי, ואני אשים אותו במשבצת של נבחרת ארגנטינה, אנחנו נוכל עוד במונדיאל האחרון. הפשן שלו והרצון שלו באמת להביא את המונדיאל לארגנטינה, גרם לו לתת משחק, לא משחק, טורניר מהאגדות, בין אם זה במשחק מול קרואטיה, בין זה עם הפס מול אוסטרליה, הוא המציא את עצמו. הפשן שלו והדחיפה שלו, לקחו את כל הנבחרת הדי קצת אפורה אפילו, לא נבחרת הכוכבים של פעם, של אגוארו ודימריה, זה לא שם. נבחרת שאת רוב, את רוב השחקנים לא הכרנו, ואפילו את השוער שהוא פתאום כוכב גדול, ספק אם מישהו ידע שהוא השוער של נבחרת ארגנטינה. אבל הוא לקח את החיבור הזה של כל הכלל השחקנים והדביק אותם קדימה בקצב, אבל הוא גם לא יצא מהמשבטת שלו. הוא בישל, הוא ירד להגנה, הוא עשה התקפה, הוא עשה בדיוק מה שמצופה מהשחקן המרכזי שיושב במרכז המגרש. כמובן שיש לו את הפריבילגיות שלו.
יכול להיות שהוא יצא קצת מהגדרות התפקיד שלו?
או שכל זה היה... אני חושב שהוא היה מיני קואץ', הוא היה מיני קואץ' בתוך המגרש, אבל זה קצת מה שפרודקט מנג'ר עושה בתוך תהליך עבודה של מוצר. הוא המיני CEO, נכון? יש לנו, יש כזה דבר, הרבה ארגונים מסתכלים על מנהל מוצר כמיני CEO בתוך עולמו.
שהוא רץ על כמה מרחבים במקביל, כדי לקדם את זה.
בדיוק, וכאילו הוא רואה את כל התמונה ומחבר את הנקודות, בתוך ה... נקרא לזה תוך הבועה הקטנה הזאת, בתוך חברה יש כמה בועות, אז בבועה שלו הוא המיני CEO.
אבל נגיד זה הוגדר, זה בסוף הוגדר גם למסי, אני מניח מלכתחילה, שזה התפקיד שלו על המגרש. זאת אומרת, זה לא שנתנו לו להיכנס למרחבים, שלא הוגדר לו מראש, שמותר לו להיכנס אליה.
לא רק שהוא הוגדר, לדעתי, גם מוסכם על ידי כל הכלל. זה לא היה רק איזה מינוי של המאמן אמר, "מסי זה ככה", שזה סופר לגיטימי, אבל הוא קיבל נראה לי את הלגיטימציה גם up to down וגם down to up. גם האנשים, מהחברים שלו במגרש, ראו את זה בהצדקה מקצועית. אמרו, אם הוא בגיל 36, ככה רץ וזה כזה, וזה מסי הגדול שזכה בהכל חוץ מבונה, מי אני שאני לא אתאבד על המגרש? וגם המאמן אמר, חבר'ה, מסי זה הבן אדם שאנחנו סביבו, והוא היה קפטן והוא הוביל, וראו את, את ההקרבה שלו. מי שצפה במונדיאל לא יכול היה להיות...
זה מדהים, וקצת מראה את הנושא של דינמיות של תפקיד, שיכול להיות שהתפקיד שלי ייבנה בוטום אפ, מלמטה למעלה, כי יראו את היכולות שלי, ויראו מה אני עושה בארגון, ויראו את איך אני יכול על כמה מרחבים לתקלט, נקרא לזה, ואז גם ייתנו לזה לגיטימציה תפקידית, יגידו, בוא נע, באמת זה חלק מהתפקיד שלך. זאת אומרת, זה משהו שנכון שתעשה בתוך הארגון, בוא נגדיר את זה. אבל זה מעניין, כי כמו שאתה אומר, זה יכול לבוא גם, זה לא רק צריך לבוא מלמעלה למטה, זה יכול גם לבוא מלמטה למעלה.
אני חושב שזה חייב לבוא משני הכיוונים, כי בלי אחד הכיוונים עדיין יש עליך את איזה עננה, איזה כוכבית, אף אחד לא רוצה להיות המינוי של, מצד שני, אף אחד לא רוצה להיות עם בא מכוח העם, power of the people, אבל כאילו מלמעלה לא מכירים בו, ואז הוא תמיד כזה מרגיש שהאם אני עדיין, אני, האם אני חלק מ... תכירו בי, אתה מכיר את זה כזה, mm-hmm. אבל אף אחד לא מכיר בי, ואז יש כזה את ה... מה אני בעולם, אני כאילו כן ניקח את זה קצת לעולם של צבא. אני ממלא תקן של קצין, אבל אני לא קצין, אז כאילו כולם מסכימים, ואני מוביל את הצוות, ואני מתכלל את המשימות והכל, אבל לא נתתם לי דרגה לצורך mm-hmm. העניין.
שזה גם קורה.
זה גם קורה. זה סיפור אמיתי.
אני יכול להגיד שאצלנו, למשל במילואים, עכשיו בתקופה האחרונה, היו אנשים שתפסו פוזיציות של קצינים, ואין להם דרגות קצונה, בגלל היכולות שלהם, בגלל שהתפקיד שלהם, כמו שאמרנו, נבנה מלמטה למעלה, הם וראו את היכולות שלהם, באמת גם נתנו להם את התוקף הזה, את ה... הנה, זה התפקיד.
זה חשוב לתת את התוקף.
נכון.
גם מלמטה הוא הראה יכולות, אבל גם מלמטה צריך להכיר ביכולות. כלומר, נכון. בשני הכיוונים מגיע, כשחסר לך אחד, זה כאילו חסר לך הכל.
וזה קשור גם לעיקרון שדיברנו בפרק של המבנה הארגוני, שזה דבר שהוא נושם, ודבר שכל הזמן צריך להתאים אותו, וזה בסדר לעשות הגדרת תפקיד אחת, ואחרי שנה קצת לשנות אותה או לדייק אותה, וזה משהו שאפשר לעשות, זה דבר שיש לו הרבה ערך.
גם בכדורגל, אנשים עוברים עמדות. זה בסדר גמור להיות פתאום קשר, ואז זה אולי קשר יותר מגן, ואז פתאום אתה יותר דווקא בלם. זה בסדר, זה התפתחות של שחקן, זה שינויים פיזיולוגיים, זה שינויים אישיותיים, פתאום יותר מנהיג, יותר פיזי, יותר חזק, הוא יכול לעמוד באמצע, הוא יכול להיות בצד, הוא יותר חלש, הוא אולי נשים אותו יותר קדימה, עדיין יש לו ראיית משחק מצוינת, אבל בהגנה דורסים אותו, אז בואו נשים אותו בקישור. יש דינמיות וזה בסדר, ושום דבר הוא לא איזה תורה מסיני, אבל הכל אפשר להדגיע. ולא חסרים שחקנים שהיו להם שיפטינג בקריירה של תפקידים, ניקח שוב לכדורגל. אנרי הגיע בתור חלוץ מרכזי, וברצלונה שיחק באגפים. וזה בסדר, כי הוא התאים את עצמו לשיטה, היה סופר סקילפול, הוא התאים את עצמו לשיטה, והוא קיבל את התפקיד החדש. אני קיצוני ימין, קיצוני שמאל, אני כבר לא במרכז, כי במרכז זה לא השיטה פה. צריך גם לראות שאתה לא קופה את עצמך לשיטה, אלא מתאים את עצמך לשיטה.
מדהים, ממש מדהים. מה התפקיד של המאמן? כאילו איך נקביל את המאמן גם לארגון, וגם מה התפקיד שלו בכללי בתוך
זה שאלה מצוינת. הדבר הזה? הכל שאלה באיזה פריזמה אתה מסתכל על הדברים, כי נגיד מעל מאמן יש גם מנהל ארגון, או נקרא לזה מנהל את כל המועדון, מנהל מקצועי. אם אני מקביל את זה לארגון הזה או לתהליכים, מנהל את ה... בוא נקרא לזה מוצר. מנהל את המוצר הזה שנקרא קבוצה כרגע. יכול להיות שבתוך המוצר הזה יש כמה מוצרים נוספים, או כמה פרויקטים נוספים. ואז אמרנו, כמו שאמרנו, כל התקפה זה פרויקט וכל הגנה זה פרויקט. צריך לראות פשוט באיזה לבל אתה מדבר, אבל בסופו של דבר זה בן אדם שמסתכל על תמונה רחבה, וגורם לכל המקלה הזאת לשיר ביחד, זה המנצח. אם אני מתקביל את זה לעמוד הפיתוח תוכנה, אני אוהב לחשוב שהמאמן הוא המנהל, הוא מנהל המוצר, והקפטן בקבוצה הוא המנהל פרויקטים. וכל השאר באמת האנשי מקצוע, הוא השוער, הוא החלוץ, הוא הקשר, הוא הבלם, הוא המגן, בתוך התהליך שנקרא ניצחון.
כן, זה מאוד מעניין, כי, תאם, אני אשאל אותך, יש לנו צוות מעולה, אוקיי? יש לנו אנשים שהם, נקרא לזה טלנטים, ויש לנו מנהל, מנהיג, אוקיי? האם למנהיג, איזה תפקיד יש למנהיג בהצלחה של הצוות? זאת אומרת, כמה זה הצוות וכמה זה המנהיג בהצלחה? כמה זה המאמן וכמה זה הקבוצה?
50-50.
50-50?
חייב. אחד לא יכול להצליח בלי השני.
תסביר.
קבוצה לא מנצחת בלי מאמן. לא מדבר איתך על משחק בודד. לקחת אליפות. צריך מאמן, צריך שיטה. צריך את השיטה הזאת, מה שיפה בה, אפשר לאתגר אותה. אפשר לראות מה היא עובד לה. ולשמר ולשפר, ומה לא עובד בשיטה, לשנות ולתקן. אבל אם אין מאמן שקובע שיטה, אז כל בלם הוא לוקח כדור ורץ קדימה, וכל שוער יכול להיות קשר, וכל חלוץ יהיה שוער. כאילו, אין שיטה. מי אמר שאתה שוער?
ובוא נקביל את זה רגע, לא לאין מאמן או יש מאמן, אלא יש מאמן, ויש מאמן שהוא ממש טוב.
אז עכשיו אנחנו חוזרים למה שהתחלנו. מאמן ממש טוב, מוצא את הדרך, להעביר את העקרונות וערכים, זוכר את הכפר הראשון, את הכפר השני שלנו, את כפר האידאה, יש לו עקרונות וערכים. הוא צריך למצוא את הגשר הנכון לקבוצה, לצוות, ולהראות להם שעל בסיס העקרונות וערכים האלה, ההחלטות והמעשים שלהם תואמות אחד את השני. ככל שהגשר הזה יותר יציב, טוב, יעיל, מרחק ומהירות, ככה הסיכרון ביניהם יותר גבוה, ומה שנקרא שלם גדול מסך על הקו.
מדהים, זאת אומרת, אתה אומר, הוא צריך לחבר את הערכים בסוף לביצוע, ל-execution.
תכנון מול ביצוע.
מדהים. אתה יודע, אנחנו גם עובדים, גם בספינומנה יש ערכים, ואנחנו עובדים בנושא של ניהול לאור ערכים, וערכים זה דבר שבסוף הוא גיידליין. גיידליין לעובדים, גיידליין למנהלים, והדרך גם של המנהלים, להתחבר לעובדים שלהם, לחבר אותם גם לארגון וגם לעשייה היומיומית. איזה ערכים אתה חושב, נגיד, אפשר לקחת באמת מכדורגל, מהעולם הזה של כדורגל, וליישם אותם, שהם רלוונטיים גם לארגונים, גם לצוותים, להבאת תוצאות.
בוא נלך על ערכים של כדורגל, ואני חושב שזה ערכים מוחלטים לכל תחום. תוצאות. בסדר, בסוף הדבר מבחן התוצאה. ניצחנו, הפסדנו. ערכים כמו לנסות עד הדקה האחרונה. קחת הניצחון של מנצ'סטר יונייטד בגמר ליגת האלופות, דקה 90, קרן ראשונה, קרן שנייה, פתאום הופכים את התוצאה מול ביירן מינכן. כך שזה מייצר בעצם תרבות. יש את הקבוצה שהיריבה הכי גדולה של ברצלונה, ריאל מדריד. יש להם אופי של ווינרים. אי אפשר לקחת את זה מהם. הם לוקחים ליגת האלופות ככה, הם מגיעים כל פעם לשלבים המוסופים. אין משחק קל מולם. למה? כי הם אומרים, אנחנו ננצח. גם אם יש להם את הקבוצה הכי טובה, וגם יש להם את הקבוצה הכי פחות טובה באותה שנה. הם עדיין עולים למשחק ברמה, אנחנו ריאל מדריד, אנחנו ננצח. זה חתירה לניצחון, אמונה בעצמך, וזה יוצר אקוסיסטם, ששחקנים נדבקים בו, אוהדים נדבקים בו, שחקנים חדשים שמצטרפים נדבקים בו. זה יותר תרבות ארגונית. מאמנים מתחלפים, היה זידן, יש את אנצ'לוטי, זה לא משנה. הם עדיין בטופ. הם שומרים על אותם ערכים שגם בדקה 90, אם אתה מוביל על ריאל מדריד, תדע שהם יכולים לנצח אותך. שאל את אתלטיקו מדריד, הם הפסידו ככה גמר ליגת אלופות.
כן, אתה יודע, זה מעניין. אני ראיתי לא מזמן איזשהו סרטון של דורון שפר, נכון? הכדורסלן עבר.
מכבי תל אביב.
כן, שהוא גם נהיה כזה, נהיה לו גם איזשהו קטע כזה רוחני, פנימי, הוא מדבר הרבה על תהליכים ועל ככה נהיה מנטור כזה, והוא אומר, מה זה הגדרת הצלחה? האם בספורט, למשל, אומר, יש הרבה ספורטאים שהם מצליחים ובסוף מביאים תוצאות וזה, אבל הדרך הייתה רקובה. והאם זה הצלחה? זאת אומרת, האם ספורט נורא הרבה פעם מוכוון לתוצאות? וגם אתה אמרת, הערך הראשון זה ערך של תוצאתיות, אבל האם רק התוצאה קובעת ולא קובע גם התהליך? האם קבוצת כדורגל, שיחקנו, נתנו הכל עד הדקה ה-90, אבל חטפנו 3-0, אבל אנחנו נתנו את המקסימום ושיחקנו בצוותיות, האם זאת לא הצלחה? זאת אומרת, האם התהליך לא נחשב פה?
תהרמת לי להנחתה. נתתי את ריאל מדריד כדוגמה, ואת הליגת האלופות האחרונה שהיא לקחה כדוגמה מצוינת לערכים ואיך זה מיוסם. אבל אם אנשים מנסים להיזכר בקבוצות כדורגל הגדולות ביותר, לא יזכרו את הקבוצה הזאת של ריאל מדריד. אנשים ילכו לקבוצות של ברצלונה, של הטיקי טאקה, של השיטה, של ברזיל הגדולה, של ה-4-2-4. אנשים פתאום זוכרים רק שיטות, אנשים זוכרים איך גם השגת את הניצחון. אף אחד לא זוכר את האליפות אירופה של יוון. יודעים שהיא לקחה. מעניין זה לא היה. אבל זוכרים את ה-back-to-back של נבחרת ספרד באליפות אירופה, כי היה שם שיטה, היה שם שחקנים, אהבת לראות לא רק את התוצאה שהם השיגו, גם איך הם השיגו אותה. ויש אליפויות זכורות, מישהו מהחברה שלי אוהב את הדוגמה של מכבי חיפה, של שנות ה-90, של אלון חזן וכל הכוכבים. ויש אליפויות לא זכורות, כי הקבוצה נלחמה בשיניים ולקחה את האליפות. אחלה, היה באמת, עמדו לאור ערכים ולפי עקרונות, והחיבור די מצוין בין המאמן לצוות. אבל האם זה יצר שושלת? האם זה יצר רצף? כמעט וזה לא קורה. אלא אם כן, באמת זה טבוע ברמת הערכים וברמת העקרונות בצורך כל כך עמוק. שבעצם זה כבר הופך לשיטה. ואז אפשר להתווכח על איזה שיטה אתה יותר אוהב.
מעניין, זאת אומרת, אתה אומר דווקא השיטה בסוף, איך הגענו?
אימא שקונה.
אימא שקונה.
שאתה חושב על תוצאות, כולם רוצים את התוצאה. ואז הם שואלים, אוקיי, איך להשיג אותה? ואז הם מתעסקים המון באיך. כי המהו מאוד ברור. אני רוצה לנצח את המשחק. אין ספק, כשאני הולך לשחק כדורגל כל היום רביעי בשעה 8, אני יודע שאני הולך לנצח. אבל אז הם שואלים, מי בהגנה, מי בהתקפה, מי שואר, פתאום אתה מתעסק המון במה. אתה מתעסק, סליחה, אתה מתעסק המון באיך, איך אני הולך לנצח את זה. ואתה מנסה כל הזמן לפתח את האיך, כי את המה, הוא הוא נחלת הכלל, כולם מבינים מה לעשות. צריך לנצח.
אז מה אתה אומר בסוף? את מי זוכרים? איזה...
אני רומנטיקן מבסיסי, גם מי שלא חושב. אני אוהב את האיך, את השיטה, את ה... להסתכל במשחק ולראות איזה יופי היה.
אתה טיפוס של סיסטמה.
אני מעריך סיסטמה.
אבל יש אנשים שהם גם רומנטיים, שהם זוכרים דווקא את הדברים היותר, בוא נקרא לזה, ההפסד, כמעט הפסד ברגע האחרון, וניצחנו בסוף, למרות שלא שיחקנו הכי טוב. זאת אומרת, הדברים ש...
אני אתן לך דוגמה מצוינת על זה, ושוב נלך לברצלונה וליגת האלופות, אנחנו מדברים על כדורגל. ברצלונה ניצחה את פריס סן ז'רמן בפריז, או בברצלונה, אני לא זוכר בדיוק איפה המשחק, אחרי שהיא הפסידה במשחק הראשון 4-1, היא ניצחה 6-2. זה היה מהפך באמת. אנשים, אני אישית החסרתי אולי כמה פעימות, עד היום מדברים על המשחק הזה. מישהו זוכר את השלב הבא של ברצלונה? יפה. אז נכון, היה משחק מטורף, והם השיגו את המטרה, והם עלו שלב, והם ניצחו את פריז, למרות כנגד כל הסיכויים, הפכו את התוצאה של הפגישה הראשונה למשהו כאילו out of the mind. אבל המשחק השני... אפה. למה? כי הסיסטם לא היה באמת טוב בברצלונה באותה שנה, לואיס אנריקה היה מאמן. כן, הם הצליחו לאור ערכים ובעקרונות וזה, ובאותו משחק כולם הצליחו להתקבץ לתוך מטרה והשיגו את המטרה. אבל עובדתית זה לא יחזיק לאחרי זה.
מדהים, זה קצת כמו כזה שיר אל מול אלבום, אם אני משווה את זה למוזיקה, זאת אומרת, אם אני זוכרים את כל... אז זה אלבום מופת, הרבה יותר סביר שתזכור משיר מופת.
מתי
איזשהו רצף של הצלחות, או רצף של תהליך שהיה אגון בסיסטמה טובה, נזכור הרבה יותר מהצלחה שהיא פה או שם.
יותר זוכרים היום את הסשן משחקים של ברצלונה בתקופת פה בליגת האלופות, נגד אינטר ונגד צ'לסי, את התהליכים, את הקרבות של להגיע עד לפסגה, וזה היה סדרה של משחקים, ופעם אחת פארק דה באס, והמשחק מול צ'לסי, וגול בדקה ה-90, גם שם השיגו את המטרה, אבל גם שם ראו את הדרך, ראו את הכדורגל, התענגו על השיטה, ראו שיש גם מחשבה, ולא רק מקריות, כי מישהו הכיר עם איזה כדור, והוא היה סופר נחוש, והנחישות, או הערכים שהוא עבד לידיהם, כמו נגיד ניצחון, ולתת הכל, ולהשקיע, ונתן את הגול בנגיחה, הובילו.
איך, נשווה את זה רגע לארגון.
הצלחנו לעמוד בפרויקט, בסדר? היה איזה פרויקט, היה איזה מטרה, הצלחנו לעמוד, אבל כולם עם הלשון בחוץ, כולם עם סימני שאלה, כולם יצאו מזה כל כך מותשים, כל כך גמורים, שאם אתה בא להם, אומר להם...
זאת אומרת, לא הייתה סיסטמה.
כן, אם אתה בא להם, אומר להם, חבר'ה, כל הכבוד, עשיתם עבודה מצוינת, חודש הבא יש לנו את אותו פרויקט, כדור בראש. מתאבדים, כאילו, הם כל כך גמורים.
אפילו שהצלחנו, זה לא מעניין אותי עכשיו לעשות זה.
אני אפילו לא יודע איך לגשת לזה יותר. אני לא יודע איך הצלחתי, אני יודע שהצלחתי.
יפה. זאת אומרת, זה חיבור בין איך הצלחתי להצלחה. בדיוק. שאני יודע להגיד, הנה, אני יודע לשחזר את זה עוד פעם.
בדיוק. אני עשיתי את זה, אבל שמע, הוצאתי את הכל ממני, וכאילו המצאתי את עצמי בלי דרך עכשיו, אין לי יכולת לשחזר את זה. השקעתי, נתתי את הכל על המגרש, אני גמור, אני מת, אין לי יותר אוויר ריאות. נכון, היה מגרש, היה בכל הטירוף, נתתי, היינו חייבים לנצח. מה, אבל עוד משחק כזה? ואחרי זה עוד משחק כזה? אנחנו חייבים לעשות... לייעל את ה...
כן.
אם לוקח את זה לארגון, ארגון רוצה להתחיל למקסם פחות אפורט ויותר value כל הזמן. אם אתמול עשינו משהו ב-X אפורט, השלב הבא לעשות את אותו הדבר ב-X מינוס 1 לפחות אפורט, X מינוס 2 אפורט. כי אם עשיתי את אותו הדבר, לא התייעלתי, נכון? שימרתי אולי, אפילו אולי בין 0 לפלוס 1, המרחק כבר קצר. אני רוצה ללכת באיזה וקטור חיובי של התייעלות, ולא בווקטור שלילי.
כן, יש איזה סרטון מאוד יפה של, שעשו כאילו על דיסני, שמראים איך בשני סרטים, לא יודע, מלך הג'ונגל,
ואיזה
סרט אחר, אותו מנגנון של תנועות עובד, על שני דמויות אחרות, אבל אז אתה רואה בדיוק התפתחות בווידאו, בקליפ של אותם תנועות, ואותו, כאילו אותו עקרונות, לקחנו את המנגנון, ושכפלנו אותו. במקום לעבוד עליו עוד פעם מההתחלה, לקחנו את ההצלחה שהכפלנו אותה לסרט הבא.
בדיוק.
ולא מלך הג'ונגל, ספר הג'ונגל.
היה ספר הג'ונגל, ונראה לי מלך האריות, או...
שילבתי כנראה בין אחר.
אני זוכר, זה רואה את האנימציה, ממש תהליכה ש... בדיוק.
זה מדהים.
עשית כבר משהו עובד, מכניזם שעובד, איזה מנגנון, איזה פרויקט. יש לך איזה יכולת ליבה. יצרת יכולת ליבה, אין את זה לאף אחד אחר. זה נכון ועובד לך. עכשיו, אם אתה לא יודע איך עשית את זה, זה לא יכולת ליבה. זה אקראי. השגת את המטרה. אבל לא הקמת יכולת לבא. אם אתה יכול להשיג את שתי המקרים האלה ביחד, גם מכניזם וגם מטרה, יצרת לעצמך יכולת לבא, שבהכרח יכולה להביא לו אותך פעם בא, להשיג את אותה מטרה, בעלות יותר נמוכה.
מדהים. תשמע, יש עוד הרבה עקרונות לדבר עליהם, וזה, מיליון. אבל בוא נעשה איזשהו כזה ריקאפ של, של השיח. דיברנו גם, ותשלים אותי אם אני מפספס משהו, דיברנו גם על בהתחלה על החיבור בין התיאוריה לפרקטיקה, זאת אומרת, גם כמאמנים וגם בארגונים, יש לנו את התיאוריה, אבל המטרה שלנו לקצר את הדרך ולחבר בין התיאוריה לפרקטיקה. דיברנו אחרי זה על מה שאולי הוא הכי אינטואיטיבי לנושא הזה של, של ספורט ובחיבור לארגון, של כדורגל בחיבור לארגון. הנושא של הגדרות תפקיד, או הגדרת התפקיד שלי על המגרש, אם כל אחד יעשה על המגרש את התפקיד שלו, נעלה במשמעותית הסיכוי שגם נגיע לתוצאה ולמטרות שלנו.
אני אדייק אותך, לא רק הגדרות התפקיד, זה הגדרת התפקיד שלי בתוך התהליך.
נכון.
בתוך איזה סיסטם מסוים של מה קורה.
נכון.
כי אני יודע שאני חלוץ, זה מוגדר מצוין.
נכון.
אבל מה קורה בהתקפה? זה שונה מהגנה? זה שונה שאני מוביל 1-0, או עכשיו מובילים עלינו 1-0? יש לי פה שינויים שאני צריך לדעת להתאים את עצמי במימיקות קטנות, אבל זה צריך להיות מוגדר ומובן.
לגמרי. וגם בתוך התמיל הצוותי, בסוף זה קשור לעבודת צוות, ומשפר את העבודת צוות ובונה אמון שכל אחד נמצא בעמדה שלו, בתפקיד שלו. דיברנו על התפתחות, התפתחות של תפקיד, גם כשחקן או גם כאיש מקצוע בארגון. התפקיד שלי יכול להתפתח עם הזמן, אני מוכרח יכולות, ואז גם מקבל את הוולידציה מההנהלה לזה שזה התפקיד שלי, והתפקיד הוא דבר נושם, התפקיד שלי בתוך המבנה הארגוני הוא דבר נושם שיכול להשתנות עם הזמן, עם ההתפתחות שלי גם, כשחקן או כעובד. דיברנו גם על ערכים, נכון? ואיך הם משתלבים בתוך הארגון וגם בתוך הכדורגל. ודיברת יפה מאוד בסוף על הסיסטמה, כי חיברנו את זה לנושא של הסיסטמה, של לבנות איזושהי, הניצחון הכי מעניין, ניצחון שהיה עם סיסטמה, שאנחנו נדע לשחזר אותו. ולכן יכולות ליבה של הארגון צריך לשחזר, ולא לא, לא להזניח אותם ולהתחיל מחדש, אלא לדעת להפוך את ההצלחה לאיזשהו מנגנון.
זה יוצר לך שושלת, פתאום יש לך קבוצה שזוכה ברצף, פתאום היא נחשבת כקבוצה גדולה, תור זהב,
נכון.
פתאום תופס דומיננטיות, אם אני לוקח את זה לארגון, אתה פתאום מתחיל לתפוס נתח שוק, אתה כבר מתחיל להיות המרקט ליד של העניין. כבר לא מצחסים לך טוב, היה לו איזה הבלחה, איזה סינגל מוצלח לזמר אמרת. יש לו אלבום אחרי אלבום אחרי אלבום, הוא כבר בדרך לקבל פרס ישראל על העניין.
לגמרי. ודיברנו גם, זה החסרתי ואני אגיד זה, על המאמן, נכון? על חשיבות של המנהיג או המאמן בבניית...
לא החסרת, אמרת, זה ערכים, זה עקרונות, הוא מביא אותם.
נכון, החיבור של המאמן את הערכים והעקרונות. טוב, דניאל היקר.
היה מהמם.
היה כיף, ממש. אני שמח שעשינו את זה.
גם אני.
ותודה רבה.
תודה לך.
ואנחנו נתראה שוב בקרוב. ולמאזינים והמאזינות שלנו, תודה לכם. אנחנו נהיה כאן בפרק הבא שלנו, סטארט-אפ דאון. עד אז, ביי ביי.